אנחנו רוצים להמשיך היום במאמר איסור ומרקים. אנחנו עכשיו שיעור 11. דיברנו פעם שעברה על הסיבה שעבורה באמת התפיסות האמוניות הן השטחיות והכל כך בעייתיות, שראינו שהן למעשה יוצרות בתהליך ישיר ועקיף את כל הצרות בעולם הזה. הסיבה שעבורה התפיסות הללו הן הפכו להיות מובנות מאליהם, זה בגלל, כמו שאומר הרב, לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהים. זאת אומרת, כאשר לא לומדים אמונה, כאשר בתי המדרש, ומתוך כך, בתוך הציבור שניזון, הציבור הרחב שניזון מתוך בתי המדרש, לא משקיעים בצורה מקצועית, עניינית, שיטתית, בלימודי הפנים של עם ישראל, לימודי האמונה, אז הדבר הזה יוצר שטחיות במושגים, ומתוך כך, אמרנו, יש לזה השפעות על כל עולם התורה והמצוות, אבל בראש ובראשונה על מושג האלוהות שנתפס כמשהו חיצוני לנפש, וראינו את ההשלכות שיש לזה. לכן אומר הרב, נסתכלו עכשיו בעמוד קוף חבב, בפסקה האחרונה, מהרב כך, ההתיישבות הנפשית הגסה על דבר מציאות התוכן האלוהי בעצם המילים והאותיות בלבדן, זאתי שמחפירה את האנושיות, והכפירה באה כאין צעקה מעוצמת מחובים לגול את האדם מבאר צרה נוכריה זו, להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש, עד שהיא, הכפירה, מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. יש לכפירה זכות הקיום הרעי, לפני שהיא צריכה לעכל את הזוהמה שנדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה, זוהי כל תעודתה במציאות, שוב, של הכפירה, להסיר את הצורות המיוחדות למחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולן. וכשנמשך המצב הזה משך של דורות, מוכחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית, לעקור את זכר אלוהים ואת כל המוסדים של עבודת אלוהים, אבל איזו עקירה מכוונת את ההשגחה העליונה? לעקירת השיגים, שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוהי אמת, ועל מסועות החורבות, שהכפירה מחרבת, תיבנה דעת אלוהים הנשגבה את החלה. כדי לתאר את האוויר מזוהמת החוצפה והרישה של המחשבה במהות האלוהות, הצצה מביאה לידי עבודה זרה, באה הכפירה המוחלטת, שגם היא אינה טובה מהראשונה, אבל מתנגדת לה תכלית הניגוד. ומתוך ההתנגשות של שני ההפכים האלה, תעזר האנושיות עזר גדול להתקרב לדעת השם ידיעה מהירה, המקרבתה לאושרה הזמני והנצחי. במקום המחשבה השוממה של ההתפרצות אל מהות האלוהות, תבוא בליבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור והגבורה העליונה המתנוצצים מאור האלוהים קשורים תמיד במקורו, שהיא מתווה לאדם את דרכי החיים ומציגתו באור השם. הרוח החזק יבוא מארבע רוחות ויקים בסערתו בעל כוחם את הקבורים בקברי החלחלה של האלוהיות הדמיונית החולנית, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, והליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם לאדמת ישראל, ייתהר רוח הפרצים של הכפירה את כל הסחי שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה, ומתוך כך ייתארו השמיים וראי האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה שהיא שירת העולם ואמת העולם. טוב, פסקה ארוכה, אבל סך הכל אני חושב שאחרי כל מה שלמדנו, העקרונות כבר אמורים להיות מובנים, רק נפרק פה את הדברים. אומר הרב, ההתיישבות הנפשית הגסה על דבר מציאות התוכן האלוהי בעצם המילים והאותיות מלבדן, זאתי שמחפירה את האנושיות. כאשר האדם הולך ומתקבע במושגי האלוהות בעצם המילים והאותיות, זאת אומרת, אדם לא מתחבר שוב לאותו שלמות אינסוף שמופיעה בעצם חיינו, שהולכת ומתגברת, הולכת ומעצימה את האדם והופכת אותו ליותר מלא מוטיבציה, מלא שמחה, מלא נגיעה והזדהות עם נפשו פנימה, אלא במקום זה הוא מתקבע בהגדרות החיצוניות, זה בעצם הרעיון של האותיות, המילים והאותיות בלבדם. שוב, גם ברמה הטכנית, שאדם חושב שהמילים שהוא מגדיר ביחס לאלוהים, זה אלוהים ולא יותר מזה, אבל יותר מזה, במציאות הנפשית, שאדם מקבע על עצמו איזו תפיסת עולם, שהוא חושב שאין משהו מעבר להתקדם אליה, לא רק ביחס לאלוהים, לכל דבר במציאות. הדבר הזה מחפיר את האנושיות, מחפיר לשון, כן, חופר אותה פנימה. זה הולך ומבוסס את האנושות במקום, לצועדת במקום במקום להיפתח הלאה. ו- והכפירה, מה תפקידה של הכפירה? הכפירה באה כאין צעקה מעוצמת מחובים לגול את האדם מבאר צרה נוכרית זו. הקדוש ברוך הוא נתפס לאלוהים כאל מנוכר, אלוהי נחר לא תעשו לכם. המציאות האלוהית הולכת וסוגרת על האדם, הדמיון המטושטש הזה, כמו שהרב קרא לזה בפסקה הקודמת, אותה ישות דמיונית שאדם ימציא לעצמו, שהיא עכשיו חונקת ומדקת אותו כל הזמן, הדבר הזה בסופו של דבר מגיע לאיזה מסה קריטית שאי אפשר לחיות ככה, והנה מגיעה הכפירה. שוב, אני רוצה ללטש פה את ההבנה, מושג כפירה, אנחנו משתמשים במאמר איסורים ומרקיעים בשתי מובנים. מובן אחד, זה מה שאמרנו, כפירה של עמידה במקום. שהאדם עומד באיזשהו תחום בחייו ולא מתקדם, אמרנו כפירה מלשון כפור. פה הרב מתכוון כפירה במשמעות המקובלת של המילה כפירה. קרי, שאדם אומר, אין אלוהים. בסדר? האדם הולך ומתכחש, תודה, יש לי איזשהו אחד שאני איתו מחפיר וחופר וזה. אם הוא ייגמר, אני אשמח גם. הכפירה היא נועדה, שוב, היא יוצרת, היא שוברת את כל, תודה רבה. הפעם, ושהפעם כל הזה לא נראה טוב, בגלל הצינון. שדעתי דווקא כל אגב מבריאה אותי, אבל בסדר, תודה על העניין. כן, כן, אל תעשו לי את הספורים האלה. בגלל שלא שתיתי כל היום, לכן אני מצונן, זה הסיבה. ברוך אתה, אדוני, אני לא אומר לך עולם שהכל נהיה ואו. זה הטעם של תה, מעניין. אף פעם לא טעמתי. בכל מקום, הכפירה אמרנו זה הניפוץ של הכל, מה שמכריח עכשיו לפתח מושגי אמונה משוכללים יותר. הכפירה באה כאין צעקה מעוצמת מחובים לגול את האדם מבאר צרה נוכריה זו, להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים למאור הרעיון והרגש. מיני יכולות, במקום לדבר על אלוהים, להתחיל לחיות את אלוהים. במקום לדבר על החיים, להתחיל לחיות את החיים על כל עוצמתם והקישור האינסופי שלהם. והדברים האלה, אני אומר שוב, הם לא רק ביחס למושג אלות, הם ביחס לכל דבר. כל דבר שנהרס במציאות, במבט לאחור, ואך ורק במבט לאחור, אומרים, טוב הוא שנהרס, היה צריך להרס. יש כזה ביטוי שחזר במדרש רבה. הכל מסייעים לבניין בית המקדש, ואפילו שדים. זה ההגדרה. שדים, כן, זה ביטוי לחסרונות במציאות, גם הם מסייעים לבניין בית המקדש. כאשר נהרס משהו במציאות, זה יכול להיות התיישבות. מפעל התיישבות אדיר בארץ ישראל, שהלך ונבנה, ו... נהרס עם כל האכזריות שבדבר, בדיעבד, עוד פעם, לכתחילה, אנחנו נלחמים על זה, בדיעבד, זה עכשיו פתח, נהרס פה משהו כי היה צריך להרס, כי הדברים לא היו בנויים מספיק בצורה הטובה, הנכונה, הדברים לא היו מספיק מופנמים, כן, כמו שאומר על חורבן בית המקדש, נכון? קמח תחון תחנת, בית צרוף שרפת, אתה הרסת בית, אבל בעצם התוך הפנימי כבר היה הרוס מזמן, בית המקדש היה תחון, והרוס בליבותיהם של עם ישראל עוד לפני זה. בסוף גם בא מחריב המקדש ורק היכה את הקיר החיצוני. ככה גם לפעמים יש לך תודעה שהיא רקובה בליבותיהם של עם ישראל שלא מבינים בכלל, ובסוף למה צריך להתיישב, למה צריך להילחם, ובסוף גם מגיעים הדחפורים והורסים. והדבר הזה שוב הוא פתח לזה איך תהיה התיקון. עיקר התיקון בעולם, בלי כמובן חליל להזניח את הצד המעשי, זה לבנות את התודעה הפנימית. אם אתה בונה דברים בלי תודעה פנימית, בלי הבנה פנימית, בלי הסברה וכו', הבניין החיצוני בסופו של דבר תהיה כפירה, יהיה איזשהו שד שיערוס אותו ויכריח אותך עכשיו לבנות משהו עוד יותר משוכלל. וזה צריך להיות המבט של האדם בכלל על כל כישלון בחייו, גם ברמה הפרטית. עוד פעם, במבט לאחור, לא שאדם עכשיו מקדש כישלונות ואומר, זה טוב שאני נכשל, מצוין, כי מזה אני אפתח משהו יותר. זו אמירה מאוד מסוכנת, שאדם לכתחילה מוותר על המאבק, מוותר על ה... אבל מדובר על משהו אחר. אחרי שאדם עשה את כל מה שיכל, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא החליט שהדבר הזה יהרס, והכישלון הזה יופיע, והמשבר הזה יופיע, אז אדם במבט לאחור צריך להבין שזה גם מאותה כפירה, מאותה שבירה, שעכשיו צריך, היה חסר פה משהו שצריך לבנות אותו בצורה עליונה יותר. זה המבט האמוני. הכל לטובה, במשמעות העמוקה של הביטוי הכל לטובה. אני תמיד שומעים את הביטוי הזה היום, אני מאוד נזהר, כי הרבה פעמים, אתה מבין, זה יכול להתאפס שוב, כי זה אדישות כזו, שכן, סבבה, הכל לטובה, הכל בסדר, לא, כן, ואדם חוטף מכה ומתחיל לרקוד, והוא לא זה הכל. אדם חוטף מכה, הוא צריך לספוג את הכאב, הוא צריך להרגיש את המשבר, והוא, ועוד פעם, יש, נכון, יש לנו שבעה ואבלות, ו-12 חודש ו-30 יום, זה לא שמתעלמים מכל הדברים האלה. אבל יחד עם זה, לא ייתכן שאדם עכשיו יתבוסס במשבר ובהרס. הוא חייב מתוך כך להבין שנהרס פה משהו, שעכשיו ההרס שלו זה סימן לכך שצריך לבנות אותו באופן יותר עוצמתי ויותר נכון. בסדר? גם בשיעור הפרטי, גם בשיעור הלאומי. בכלל, זה גם נותן גם תפיסה שדברים לא נהרסים ככה סתם. לפעמים יש איזה רצון כזה לחשוב שדברים במציאות הם נהרסים בגלל איזה אדם פרסונלי. שנה שעברה שלמדנו מהלך אידאות בישראל, דיברנו על זה הרבה. אין. למה קרתה השואה? קרתה השואה בגלל היטלר, בגלל איזה אדם אחד, שאם הוא לא היה, לא הייתה שואה. זו הסתכלות מאוד מאוד קטנה על ההיסטוריה. השואה קרתה כי היה פה מהלך של אלפי שנה, של זרמים תרבותיים, רוחניים, ששורשם בנצרות ובאופי של העם הגרמני ובתפקידו, ועל זה הצטרפו זרמים פוליטיים, כלכליים, וזה, שבסוף התנקזו גם על אדם אחד שהוציא את זה מהכוח אל הפועל, אבל השערה, הסופה, הייתה כבר עוד בהרבה לפני זה. ואיזו ש... ושאתה רוצה עכשיו שהדבר הזה לא יקרה שוב, אתה צריך לטפל בשורש הבעיה. איך, כן, שההרס הזה מעיד שהיה פה איזה משהו רכוב באופן שורשי בהרבה יותר. להבדיל, אלף אבדי הבדלות כמובן, גם בגוש קטיף. לא, עכשיו איזה אדם אחד, זה בגלל שאריק שרון היה לו בעיות במשפט וזה, אז הוא עכשיו עשה, כן, אז בגלל זה הוא החליט לפנות את גוש קטיף. שוב, זה, הביאו לי כבר תישהו משם, אבל תודה. זה ממש נחמדים אתם, זה, יש. זה לא איזה אדם אחד, שנייה, זה לא אדם אחד שבגללו זה קרה. היה פה שוב תהליך נפשי, רוחני, תרבותי, ששורשו עוד בכלל בציונות החילונית בתחילת דרכה, ושורשו היותר עמוק, זה בכלל בתפיסות גלותיות, נוצריות, שבסוף גם היה אדם אחד שהקדוש ברוך הוא שם במקום אחד שאליו הדברים התנקזו. אבל שוב, אתה רוצה לבנות, תמיד תבין, נהרס פה משהו, יש כאן משהו עמוק יותר שזועק, כמו שאומר הרב, שזועק שזה צריך רחבות יותר, עומק יותר, ולבנות את זה עכשיו בצורה יותר גדולה. אבל רוב העם, טוב, אני אומר, לא להיכנס לפתח סוגיה לנושא הזה, רוב עם ישראל לא היה לו שום מושג מה אנחנו עושים שם עם גוש קטיף בעזה. בסדר? זה היה הרעיון הכללי. נכון, שהם היו... אני מסכים, עד שלא בא מישהו וגם מה שנקרא דחף את זה, אז עוד היו מוכנים להישאר. אבל זה לא ש... בא פה מישהו הנחית, משהו שכל עם ישראל לומד במכון מהיר ופתאום מגיע מישהו ואומר בוא נפנה את גוש קטיף. זה לא כך. רוב עם ישראל, מראש כל המושג הזה של גוש קטיף, עם ישראל, ארץ ישראל, נמצא אצלם בשממה רוחנית מוחלטת. בסוף גם מגיע אותו אדם, אותם אנשים, אותו מציאות פוליטית, זה שגם נתנה את הפטיש, את המכה בפטיש. אבל אסור להתבלבל בין הקבלן הביצוע לבין הסיבה. ולא גם להפנות את החיצים ואת את התיקון למשהו עמוק יותר. בלי לסתור שלפעמים גם, כמובן, יש גם דברים נקודתיים שאפשר להילחם בהם, אבל בגדול. שרוצה את זה קודם? כן.
אז הרב, אני לא יודע.
אני לא יודע. באמת לא יודע מה להגיד לך. לא יודע מה צמח. אי אפשר לדעת תמיד גם את הדברים באופן מיידי. אבל בגדול, כמו כל הרס של משהו, הרבה כוחות. שעכשיו אולי הופנו לכיוון מסוים, עכשיו יופנו לכיוון עוד יותר נצרך בעם ישראל. אז שואל אותי, אני חושב שכל הכיוון הזה של גרעינים תורניים, כל הכיוון הזה של התיישבות בתוך עם ישראל, זה משהו שגם כמה סימונים נפלו מאז החורבן הזה, אבל אני לא הייתי עכשיו, אתה מבין, רושם אחד לאחד מה כן. באופן כללי, צריך לדעת, שלא, דברים לא קורים ככה סתם, הרס לא קורה ככה סתם.
כן.
מה זה? גם. בסדר, הכל פה אפשר... מה, צריך ללחם, כי זה אמיתי, אנחנו נלחמים. אנחנו לא מחתים ריבונו של עולם. אדם לא בגלל שאף הוא כותב שהכפירה היא מועילה לעולם, אז אדם יגיד יופי מצוין שיהיו חילונים, בואו נעודד אותם.
לא, אבל אני לא מבין שהרס זה...
אמרתי, בדיעבד, במבט לאחור. אנחנו פועלים לפי השכל שלנו, לפי התורה. מה שחיובי מנסים לחזק אותו, ומה ששלילי מנסים להילחם בו. בדיעבד, אחרי שמשהו נהרס, אומר הרב, תדע לך, אם הוא נהרס, היה פה משהו לא בנוי נכון. עוד פעם, זה מתוך הנחת מוצא שריבונו של עולם מוביל את הכל לטובה. ובסופו של דבר העולם מתקדם, אז גם ההרס הוא חלק מתוך המכלול הזה. זה הרעיון המרכזי. ושרבי עקיבא, נכון, הוא רואה שועל יוצא מבית קודש הקודשים, הוא שוחק למבט העליון. כי הוא מבין שההרס הזה הוא פתח למשהו שילך ויצמח בעתיד. אני לא יודע, זה דבר, הכאב הוא כאב, לא יודע אם יש מקום עכשיו לשמוח, אבל עיקרה שלך זה איך אתה בונה את זה שוב. איך אתה בונה את זה? יש דברים כאלה, זה גם הרעיון שעומד מאחורי מה שנקרא הילולות צדיקים, גם שדווקא המוות, דווקא החיסרון פה הוא הטובה שמופיע לעולם. יש דברים כאלה, אבל בוודאי שזה לא ה... לא הייתי אומר במילה הזו, עובדה מה אתה שמעת לך, זה יתקבל במשרה, נכון? מה זה עושה מילולה שצדיק מת? אדם נפטר, צדיק נפטר, אתה אמור להיות בצער, ויחד עם זה יש פה איזה צוד של שמחה. זה יתקבל, אבל יחד עם זה, בוודאי שזה לא עיקר העניין. עיקר העניין זה להבין שיש פה משהו מאוד כואב, מאוד קשה. כמו שאמרנו, הכפירה פה הורסת את כל העולם כולו, אבל יש פה עכשיו פוטנציאל לבנייה מחודשת פי כמה וכמה. כן אומר הרב, יש, כן, הכפירה הבאה כאין צעקה מעוצמת המחווים לגול את האדם מבאר צרה נוכריה זו, לעלותו מחשכת האותיות והפתגמים, אף כל זה חשיכה, כן, למאור הרעיון והרגש, לחיות את הדברים. עד שהיא, הכפירה, מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. שימו לב, יש כביטויים שרק הרב יכול להגיד אותם. אומר, הכפירה היא מוסרית, כי הכפירה דורשת משהו, הכפירה באלוהים, הכפירה בעולם התורה, היא דורשת משהו שבאמת המושגים הדתיים כמו שהם לא יכלו לתת. ולכן לכפירה יש זכות קיום. היא קיימת בגלל שהיא תובעת משהו אמיתי. ברגע שהמשהו הזה יסתלק, שעולם התורה ייתן את המענה, אז גם הכפירה תסתלק. אני מדגיש, חוזר ואדגש. המאמר הזה הוא לא מאמר מעשי, הוא מאמר נשמתי, קרי, הוא לא בא לתת פה עכשיו עצות פרקטיות, אלא הוא בא לתת עקרונות איך המציאות עובדת. מה הנגזרת? נגזרת, כמו שאמרנו קודם, זה שהרב אומר שהכפירה היא מוסרית, זה לא אומר שעכשיו אתה מעודד כפירה. בסדר? שיופי, אם יש מישהו כופר, אתה אומר מצויין, אתה לא יודע, אתה תובע בעצם, משהו עמוק, כל הכבוד לך, תמשיך, נשמור הכל. חס ושלום, אנחנו... כל יהודי שאפשר שישמור תורה ומצוות, אפילו שזה עושה את זה בצורה קטנה, והוא מבין את הקדוש ברוך הוא כמשהו כוח חיצוני וקטן, קדוש יאמר לו, כמו שאל אותי לפני השיעור, זה אומר את זה בצורה מפורשת. עדיף לנו אדם דתי קטן, מאשר אדם חילוני גדול. עדיף לי מישהו קטן, דתי, שנכון, הוא עצלן, הוא בטלן, הוא רשלן, הוא הכל, הוא כל הפוך מאמר איסור ומרכיב, אבל אדם מקיים תורה ומצוות, אז נכון שהוא עצמו אישיות קטנה, אבל בפרספקטיבה של נצח, הבנים שלו, יש סיכוי שהם כבר ילמדו גם את המאמר הזה. הוא ממשיך, הוא אוחז בעץ החיים של עם ישראל. לעומת זאת, אדם שהוא יכול להיות, באמת אדם גדול, עם עוצמות, אבל הוא לא מקיים תורה ומצוות, פעם הוא עצמו, כשלעצמו מופיע פה הרבה ממאמר איסור ומרכיב, הוא מופיע הרבה מהשלמות אינסוף. אבל הוא מנתק פה את השרשרת של עם ישראל. והילדים שלו כבר לא יופיעו גם את הטוב שהוא מופיע, וזה ילך וידרדר הלאה. מה שחשוב זה הפרספקטיבה של נצח. אין פה הדרכה מעשית. רק באמירה עכשיו עקרונית נשמתית, אומר לך הרב, תדע לך שהכפירה יש לה המון מקום. יש לה המון מקום, והיא צריכה להופיע במציאות, ואתה גם לא תוכל למנוע ממנה להופיע במציאות. היא תלך, היא תערוס, היא תשבור, אבל זה עכשיו ילך ויצמח לך משהו גדול יותר. לא לבייש, זה משהו שהרבה מתבלבלים בכתבי הרב קוק, ובכלל בכל הכתבים שעסוקים בהבנות קצת פנימיות של התורה. יש אמירות שצריך להבין אותן ברמה העקרונית, מה שנקרא האונתולוגית, תורת היש. איך המציאות עובדת? זה לא אומר שאני עכשיו הולך בחיים שלי לבצע את זה באופן מעשי. בסדר? לא ליפול בזה. כן.
זאת אומרת שמה, הכתירה יכולה לגרום לתורה להופיע, כי
הוא יותר ו... ברור.
זה המטרה של הכפירה.
המטרה של הכפירה זה להכריח את עולם התורה להופיע את האמונה והשלמות האלוהית עוד יותר. בהגדרות יותר מדויקות, יותר מזוכחות, וממילא גם באורח חיים שיותר מופיע את שלמות אינסוף. זה בדיוק המטרה שלה. כן.
הכפירה
היא
גם
כפירה
באלוהים, ואלוהים זה משהו מושלם. זאת אומרת, באנו...
הם כופרים, אבל לא...
דרישה. כי אנחנו לא מושלמים, אז אנחנו צריכים עד שאנחנו נשלים את הדברים, ואז היא תיעלם. אבל הכפירה באלוהים הרי זה דבר מושלם.
לא הבנתי את השאלה.
המציאות של הכפירה קיימת בגלל שאנחנו לא מושלמים. אם היינו מושלמים...
זאת אומרת, תמיד תהיה כפירה, אתה מתכוון. זה אתה שואל.
לא, אני אומר, תיעלם כשאנחנו נעשה את ההשלמה שלנו.
נכון, זה בדיוק מה שאמרנו.
אבל הכפירה, יש כפירה במה שאנחנו מייצגים, ויש כפירה באלוהים.
זה עניין, זה בדיוק מה שאומר הרב, הם לא יכולים לכפור באלוהים. באלוהים עצמו אי אפשר לכפור, אני אגיד זה מפורש בהמשך. באלוהים עצמו בשלמות אינסוף אי אפשר לכפור. במה שאנשים כופרים זה בדמיונות שלהם מה זה אלוהים. זה בדיוק הנקודה. אי אפשר לכפור ביש של הכל, שזה בעצם המושג האלוהי. במה הוא כופר? הוא כופר במה שהוא חושב שזה אלוהים. מה זה אלוהים? מה שהדתיים מספרים לו. שיש שם איזה כוח. שאמרנו, אדם גדל עם זה שיש כוח עליון, שאמור להשגיח ויש איתו איזה מערך חיים כזה של שכר ועונש, והנה תראה מה קרה באושוויץ, נשרפו כל היהודים הדתיים, סימן שאין אלוהים. בסדר, זהו, במה הוא כופר? כופר באלוהים? הוא כופר בדמיונות שלו, מה זה אלוהים? גם, אבל מה זה משהו שברא את הכל? שנייה, בלבלת אותי, שנייה. היית בשיעורים הראשונים? אוקיי. מדברים על אותו דבר. הבנת הרעיון הזה, עוד פעם, שאנחנו מדברים על אלוהים, לא ככוח חיצוני, אלא כשלמות אינסוף שמופיע בעצם החיים?
כן.
אוקיי. על הדבר הזה שיש עצם החיים, זה דבר שאת מסכימה כי שאי אפשר לכפור בו.
כן.
אוקיי. אז מה עכשיו, מה השאלה?
למה עצם החיים זה לא מה...
אכפת לך, 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 קוראים לו זה.
לא,
זה ההגדרה שלנו, זה ההגדרה שלנו.
אני לא מאמין באלוקים, אני מאמין
שיש חיים. סבבה. אז אנחנו...
מאמין באלוקים?
כן, אפילו שהוא יתעצבן, נגיד, לא, אני לא, כן, אתה כן מאמין באלוקים. זה נורא מעצבן אותם, אגב, די לך. מה, זה אלוהים? כן, זה אלוהים. אז מה כל הדתי, נו, מה אתה רוצה, אני אומר לך מה הרב קוק אומר, זה אלוהים. זה שיטה מעולה לעצבן חילוני, ממש, מתחרפנים איזה. אתה, אני לא דתי, אתה כן דתי, אתה לא יודע את זה. בסדר, זה... כן, אני לא יודע, כל מיני, פשוט שני מושגים. אתה, כאילו, אתה מתוחק אותי לפינה. אתה אומר לי, אלוהים זה כך וכך, הסימן שאין אלוהים. אני לא... אוקיי, אז אמרנו, קודם אנחנו זורמים לשלב הבא של המהלך, שזה אחרי שאתם המסורים מרקים. למה, מי אמר שאותה שלמות אינסוף מופיעה במה שאנחנו מכנים תורה ומצוות? זו שאלה שנדון בה. אבל קודם כל, עצם העיקרון. מה זה אלוהים? כן? מה אתך? כי דתי הוא קשור... אתה צודק, אבל אנחנו זה כבר בעד דקף שדרחמן עלם הלך, מה שנקרא. אנחנו לא מת... זה הרב הוא חוזר בהמון מקום בכתבים שלו, באופן מעשי. באופן עקרוני, כמו שאמרנו, יש צעד שלפעמים בשביל לבנות משהו חדש, אתה חייב להרוס משהו קודם. זה כן, כמו שרואים פה בכפיר. באופן מעשי, אנחנו פועלים תמיד מתוך בניין. לא עושים דברים. לא עושים דברים, זה תשאיר לקדוש ברוך הוא את ההרס. יש לך אדם פה עכשיו ששומר תורה ומצוות, נכון, הוא לא הרבה, אל תהרוס לו את זה, אל תהרוס לו את זה, כי זה נותן לו קשר, נותן לו קשר אל הנצח, בסדר? זה הצד המעשי, זאת אומרת, הרב הוא בעין היה, יש לו כמה וכמה פסקאות שהוא יוצא באופן מאוד מאוד נחרץ נגד כל התנועות האנרכיסטיות. בזמנו של הרב קוק היה כחלק מהתחילת המאה ה-20 שהיו כל מיני איזים שהסתובבו, היה קומוניזם, פשיזם, ובין השאר היה אנרכיזם, שזה היה איזו תפיסה שאמרה שצריך לשבור הכל, כאילו צריך בלגן, לא צריך משטר. בסדר, זה איזה סוג מסוים של גם תפיסות פוליטיות, גם תפיסות חברתיות, והרב קוק הוא מאוד לא אוהב אותם, מאוד לא אוהב אותם. הוא מאוד יוצא נגד הרעיון הזה, שהם אומרים, מה, בוא נבנה פה עולם חדש, זה היה המנון אפילו של המהפכה הרוסית, האינטרנציונל, עולם ישן עד היסוד נחריבה. נהרוס, נבנה, אל תהרוס. כשאתה הורס, אתה לא יודע אף פעם מה ייבנה. אנחנו עובדים עם מה שיש. לפעמים במצבי קיצון צריך להרוס, אבל תמיד, 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 לפני שהורסים צריך לשבת שבעה נקיים, לפני שהורסים משהו, גם ברמה האישית. מה האישית? אנחנו בונים, הקדוש ברוך הוא, אם זה ירס, הקדוש ברוך הוא ידאג לזה להרוס. בסדר? קשור למחתרת ולכל מיני רעיונות כאלה, שפה בוא נפוצץ פה ונבנה פה משהו חדש, לא עובדים ככה. האדם לא יכול לקחת על הכתפיים שלו אחריות של הקדוש ברוך הוא. כן אומר הרב, יש לכפירה זכות הקיום הארעי, הזמני, מפני שהיא צריכה לעכל את הזוהמה שנדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. כל הסיבה שהכפירה, שהחילונות קיימת בעולם, זה משהו זמני. תבין, הכפירה, כל הסיבה שהיא קיימת, זה רק בגלל השאלה שהיא שואלת. אין לכפירה תשובות. תבין, הכפירה זה לא תשובה. בניגוד לעבודה זרה, שזה סוג מסוים של תפיסת אלוהות. זאת אומרת, עבודה זרה זה לקחת את האלוהות ולהקשים אותה במשהו מסוים. לקחת איזה רעיון ולהגיד שזה חזות הכל. להפוך, אמרנו, את אלוהים למשהו קטן ומקובע. זה אומנם רע, אבל זה לפחות תשובה. כפירה היא בכלל לא נותנת תשובה. כפירה אומרת, אומרת פשוט אין. בסדר? אין לה שום ערך חיובי. כל עניינה זה הניגוד. ולכן זה התפקיד שלה. התפקיד שלה לשאול את השאלות. כי בלי השאלות האלה העולם לא יתקדם. איך תילחם בכפירה? זה בדיוק הרעיון של הרב קוק. לא תילחם בכפירה. אופה, ברמה נקודתית, לפעמים אתה חייב להילחם נגד האנשים האלה, לעצור את ההשפעה שלהם. אבל ברמה העקרונית, אתה לא תצליח לנצח את הכפירה בזה שתריב איתם. אין אפשר לגרש את החושך במקלות. אתה חייב להדליק אור. בשביל לגרש את הכפירה, אתה חייב לתת מענה לתביעות היותר שורשיות שהיא רוצה. והיא רוצה לשמוע על אלוהים שמחיה את החיים ולא הורס את החיים. בסדר, זה הרי. באופן מעשי. גם, יפה טוב שאלת את הרעיון הזה, המאמר הזה נשמות עולם התוהו, זה בדיוק כמו מאמר כמו פה, כמו כל ספרות. זה תיאור של מצב, זה לא עידוד לעשות את זה. יש מאמר, מי שלא מכיר, שאלה פה על מאמר שנמצא ספר אורות, שנקרא נשמות עולם התוהו, ששם הרב מדבר על נשמות שנמצאות בדור הגאולה, שבאמת זה עניינם, לנפץ ולשבור מסגרות. והרב מביא אותם כדוגמה לנשמות גדולות. אז שוב, זה לא הדרכה מעשית, לא הדרכה מעשית. זה תיאור שאתה רואה באמת היום במציאות אנשים עם כוחות אדירים, אנחנו רואים את זה על ימין ועל שמאל, בעולם החילוני, אנשים עם כוחות אדירים, יכולות וזה, שהם מופרעים מבחינה רוחנית, ושוברים ועושים פה כל חלקה טובה. ואיך הרב, תדע לך שגם זה חלק מתהליך הגאולה. זה לא שעכשיו אנחנו אומרים לילד מצוין, תהיה מופרע, תגדל, תשתולל, כי אתה תהיה חלק מנשמות בעולם התור. כל ספר אורות הוא כזה. יש חלוקה מאוד ברורה בין העקרונות הרוחניים לבין ההדרכות המעשיות. אצל הרב קוק, לכן כדאי מאוד ללמוד, אני ממליץ לכם, חוץ מזה שלומדים ספר אורות, ללמוד מאוד מאוד ספרים כמו עיניה או איגרות הראייה. בספרים כמו, ספרים כאלה, איגרות הראייה, למשל, הרב קוק נותן הדרכה מעשית. ואתה פתאום רואה את אותו תלמיד חכם שכותב לך על ה... חילונות שהיא מקדמת את העולם ובסופו של דבר היא שוברת את הכל, אותו הרב גוק יוצא נגד תופעות נקודתיות שנמצאות בזמן שלו וקוטש אותה. למשל דוגמה שאני תמיד מביא, למשל באגרות הראייה, מי שתסתכל באגרת י"ח, אם אני לא טועה, י"ח תוכף, נדמה לי י"ח, יש שם מכתב שהרב קוק, יש פה אגרות ומשהו... איך אני אגיע בגובה שלי, זה דבר כזה, הנה. אגרות הרי, שימו לב, עוד פעם, מי שלמד איתי פעם מאמר הדור, אז שלא יענה את התשובה, מי שלא, חידון. כן, אגרת י"ח, תקשיבו טוב. הרב קוק כותב פה מכתב על משהו שקרה בזמנו. מה קרה? בזמנו שהרב קוק יצא איזה עיתון חילוני שהיה אז ביישוב החדש, שלעיתון הזה קראו ההשקפה. ובעיתון הזה אחד כתב שם מאמר, שהרעיון הכללי של המאמר היה, הוא זה היה שם ויכוח על, אז היה את הוויכוח על אוגנדה, כן, האם לקבל את הצעת אוגנדה, לא לקבל את הצעת אוגנדה. אז כלל מהוויכוח הזה, אחד כתב שאנחנו רוצים את אוגנדה, וזה שמאשימים אותנו, האלה שרוצים את ציון, שרוצים את ארץ ישראל, מאשימים את אלה שמוכנים לקבל את אוגנדה, שאנחנו פנינו עורף לעבר שלנו, פנינו עורף להיסטוריה שלנו, אז הוא אמר משפט כזה, בוא לא נתעמם, כולנו פנינו עורף לעבר שלנו, וזוהי תהילתנו ותפארתנו. הוא רוצה להגיד, כולנו עזבנו את התורה והמצוות, וזוהי תהילתנו ותפארתנו. משפט. תראו מה הרב קוק כותב עליו. כתב, הרב קוק הוציא על העיתון הזה, הוציא קרוז, פשקביל, כמו שיש במאה שערים, כאלה מודעות השמצה, הרב קוק כתב גם, בכל ירושלים פרסם מודעה כך, מכתב גלוי לכבוד אחינו הצעירים היושבים על אדמת הקודש שלום. הנני פונה אליכם אחי אהובים להציע לפניכם חובה מוסרית קדושה, לגול מעליכם חרפה גדולה, אשר גלל בבלי דעת עורך ההשקפה, כן, העיתון הזה, בגיליון ממחת, ששם הוא כתב שכולנו פנינו עורף לעבר שלנו וכו'. תראה מה הוא כותב רב קוק. והנה כמוכם יודע אני, שזה לא הפעם הראשונה לראות דברי נעצה, כן, כנגד התורה והמצוות, הנוגעים עד הנפש הישראלית, נתפסים בספרותנו החדשה. אבל שיעי סופר אחד, להעיד בשם כל הקהל כולו, שכולנו פנינו עורף לעבר שלנו, זוהי חוצפה, דלק פה על כמה שורות, זוהי חוצפה שאיננה מצויה, ואינני רואה שום דרך לפתור עצמנו ממחאה גלויה. ועכשיו תראו מה הוא כותב. דן אני לקו זכות גם את האיבר המדולדל הזה שלנו, איך הוא קורא לזה שכתב את זה, איבר מדולדל, את בעל ההשקפה, הוא איננו חולם כי מאירורי ליבו, שמו היהודי כבר נרכב אצלו, הוא יכול להיות שכבר איננו מרגיש בעצמו שום קשר אל כל העבר שלנו, ויכול במנוחה לומר שפנה אליו עורף. שימו לב למשפט הזה. ובאמת, עלים נובלים כאלה שנושרים, אינם מביאים הפסד גדול לקרם בית ישראל. יעני, בן אדם, הוא כבר לא כל כך יהודי, ולא נורא. שיהיה. על מי הרב הוא כתב את המכתב הזה? מישהו יודע? הרב הוא כתב את זה על אליעזר בן יהודה. זה שהמציא את השפה העברית, שכולנו שרנו בגן את השיר מילים מילים, הוא אגם ממוחו הקודח, וכולם מכירים את הסיפורים, איך הוא באומץ, חינך את הבן שלו לדבר עברית וסביבון. הבן שלו זה היה, לא, הוא אליעזר בן יהודה, הוא היה מראשי הציונות, שנחם היה מאוד קני על שפה העברית, היה לו בן איתמר בן אבי, כן, בן אבי זה אליעזר בן יהודה, שהוא אגם נואם, אגב שגם הוא עצבן את הרב קוק כמה פעמים, היה איזה פעם שהוא גם איזה, גם הוא היה גם לוחם גדול נגד הדת, והרב קוק פרסם, הוא פעם נתן איזה נאום כזה גם נגד התורה, הרב קוק פרסם בכל ירושלים מודעות, בן אבי בלום פיחה, על החתום אברהם יצחק הכהן קוק. לא נעים, לא נעים, תשמע, אני אם הרב קוק היה כותב על המשפט כזה, הייתי מתאבד, כאילו מה, בן אדם, הרב קוק כותב עליך שאתה יוצא, כאילו צריך להיות באמת, אדם שלעצבן את הרב קוק זה לא פשוט. זהו, טוב, זה נושא ארוך, למה הרב קוק, משפחת בן יהודה, הייתה לו את הסעיף. כאילו, בסדר, אדם כתב משפט, אבל כתבו משפטים חצופים האלה. כנראה הוא זיהה בו איזה מישהו ש... אז תבינו, אז בתחילת הציונות, האודרו, היה, קיצור, כל דבר, היום זה כלום משפטים כאלה, אבל אז כאלה דברים הם השפיעו מאוד על החברה היהודית שהתעצבה פה. כן. טוב, אמרתי, אני אומר שוב, עזבו, זה נושא שהוא ארוך בפני עצמו, יחסו של הרב קוק ואליעזר בן יהודה. בסדר? אתם יודעים שאליעזר בן יהודה הוא נקבר מחוץ לגדר, כי הוא בחרם. בסדר? החרימו אותו, הקהילה הדתית של ירושלים, והוא נקבר מחוץ לגדר. כמו שאתה אומר, הרב קוק, גם היה לו עליו. מה שאני רוצה להגיד פה, אבל זה לא הנושא שלנו, זה נושא ארוך שקשור מאמר הדור הזה, אני רוצה להגיד ששוב להפריד, להפריד, לא להתבלבל, יש טעות קשה אצל בתי המדרש של הרב קוק, שלוקחים את הרעיונות הרוחניים הגדולים האלה, ומתחילים עכשיו ליישם אותם, זה שאנחנו אוהבים את עם ישראל, וזה לא אומר עכשיו שכל תופעה חילונית שקורית, אנחנו אומרים מצוין, איזה יופי, בואו אנחנו איתכם, העיקר שכולנו נשיר יחד, כולנו יחד עם הגיטרה שם, בכיכר רבין, לא, רבותיי, שמאל זה רע. בסדר, והתנגדות לארץ ישראל זה רע, וחילונות זה רע. ויש לנו הרבה פעמים דברים שאנחנו אפילו מוכנים להצטרף עם החרדים, להילחם נגד. זה לא סותר את העיקרון. העיקרון, תבין שיש פה תהליך גדול יותר. אבל לא עכשיו להוריד את זה עכשיו להשלכות מעשיות, ושאדם חלילה מתחיל להתרפות בתורה במצוות, ובהתייחס בסלחנות לכל הנושא הזה של עבירות בתורה, כי הוא במבט אלוהים מבין איך גם הדברים האלה מביאים לקידום העולם. בסדר? שנקודה הזו ברורה. לא רואה אף אחד מכם כותב משפטים כאלה, נכון? של פנינו עורף לעבר שלנו וזה. רב קוק גם באגרות שלו לעזר בן יהודה הוא לא כותב שלום. כן? כי אין שלום אמר השם לרשעים. כן, אליעזר בן יהודה היה שולח לו מכתבים בעצות בשפה העברית, ושתי דברים, אז תסתכלו באגרות של הרב קוק, א', האגרות של הרב קוק תמיד, כל פעם שהוא פותח איגרת, הוא מקדים הקדמה, לכבוד, הרב, החשוב, הגאון, מעוז, גם אדם רגיל, לכבוד, האיש, הנכבד, אליעזר בן יהודה זה כתוב, אדון נכבד, זה המשפט, בלי שלום. מה אני אגיד לכם? אני רק אגיד לכם שהחיים בה הרבה יותר מורכבים ממה שמנסים לפעמים לצייר בתפיסה פשטנית. שהחרדים הם לא אוהבים חילונים, והרב קוק אוהב את החילונים. זה נכון, אבל עוד פעם, לא ליישום ישיר ומיידי. יש פה עוד הרבה נתונים שצריך להכניס באמצע, איך בסופו של דבר אתה מגיב מול תופעה שקורית עכשיו בעם ישראל. בסדר? ברור שהדברים האלה משפיעים, אבל התגובה בסוף המעשית היא זוקקת ברור. כפירה זה אתאיסטיות. לא אותו דבר. אתאיסטית זה אין אלוהים. אין אלוהים. כבר. טוב. לכן אומר הרב, זוהי כל תעודדה במציאות של הכפירה, להסיר את הצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית. כן, צורות מיוחדות, הכוונה את הצורות המוגדרות. להסיר את הדמיונות מהמחשבה המהותית, מהנקודה, אותה נקודה שאי אפשר להגיד אותה במילים, שהיא תמיד נמצאת ומחיה אותנו. מהמחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולם. וכשנמשך המצב הזה משך של דורות, כאשר משך דורות, זה התפיסה הדתית ששולטת בעולם, מוכרחת הכפירה לצאת. הנה, יש פה תהליך שהוא לא בשליטה שלנו. יש פה משהו, עוד פעם, אני מניח, כל מי שקצת מכיר מה שקורה היום בעולם, זה עוצמות של רוע ועוצמות של כפירה שמהצד הגלוי אנחנו כלום. אתם מבינים את זה? מה זה? ציבור האמוני בעולם כולו, זה 0.001. העולם כולו נמצא בשליטה של מלאך המוות, וזה נראה עוצמות שאין לך שום יכול בכלל להתמודד איתן. בסדר, כגודל המשבר, צריך להבין שגם יהיה גודל הישועה. יש כאן איזה משהו שצריך פה הרבה מאוד אמונה של מאמין בחיי העולמים וזורע, גם ברגעים האלה, להביט לעתיד, להבין שהמציאות הזו היא לא תימשך. ולחיות את הנצח כבר בהווה. דבר לא פשוט. לכן הוא בא ואומר, מוכרחת הכפירה לצאת בצורה תרבותית, יש כאן איזה סחף, איזה שר שעוקר את הכור. לעקור את זכר אלוהים ואת כל המוסדים של עבודת אלוהים. וקורה פה משהו טרגדיה, כי יחד עם התינוק, יחד עם המים של האמבטיה, שופכים גם את התינוק. זה היה פה איזה כפירה שתפקידה היה לתאר, לזכך את המושגים, ובפועל, זה מעיף את כל עולם התורה, את כל עולם הדת, מכל העולם כולו. אבל אומר הרב, לאיזו עקירה מכוונת ההשגחה העליונה? לעקירת הסיגים שהם רק חוצצים בין האדם ובין אור אלוהי אמת. המטרה זה להסיר את הסיגים. ועכשיו, לפעמים, כחלק מהסופה הזו, גם נהרסים דברים חיוביים. אבל המטרה הייתה ותישאר לזכך את האמונה. ועל מסועות החורבות, כן, על בסיסי החורבות שהכפירה מחרבת, תיבנה דעת אלוהים הנשגבה את החלה. כדי לתאר את האוויר מזוהמת החוצפה והרישה של המחשבה במהות האלוהות, שזה אומר הרב קוק, הצצה המביאה לידי עבודה זרה, הנה, יש פה מושג קבלי חדש שאנחנו לומדים, מה שנקרא הציץ ונפגע. הופיע כמה פעמים על מגדולי ישראל, נכנסו לפרדס, הציצו ונפגעו, זה הרעיון. היה פה טעות בניסיון שוב לתפוס, להציץ כביכול אל מהות האלוהות, כביכול לתפוס, אדם הגיע לזה השגה רוחנית עליונה, ונראה לו שזהו, שהנה הוא הגיע. זה הסכנה הגדולה של שאנשים נכנסים עמוק פנימה לפרדס. זה הצצה שמביאה לידי עבודה זרה. למה עבודה זרה? ושוב, אתה לוקח משהו מאוד גדול, מאוד נשגב, אבל שוב, אתה חושב שזהו. ברגע שחשבת שזה זהו, או מבחינה נפשית, התקבעת בזה, שוב, זה עבודה זרה. סגרת פה את האלוהים. הצצה מביאה לידי עבודה זרה, באה הכפירה המוחלטת. ואם כפירה ועבודה זרה, זה שני צדדים הפוכים של אותו מטבע. העבודה זרה היא מקבעת את אלוהים קטן. כפירה היא הפוכה מעבודה זרה. היא אומרת, אין בכלל אלוהים. אבל דווקא מתוך ההתנגשות של שני התהליכים האלה, יכולה לצמוח פה האמונה הגדולה. אז אומרת, תחת, כן, זה הצצה מביאה לידי עבודה זרה, באה כפירה מוחלטת, שגם היא אינה טובה מהראשונה. כן, הכפירה היא לא יותר טובה מעבודה זרה. להפך, אבל, מתנגדת לתכלית ניגוד. אבל מתוך ההתנגשות של שני ההפכים האלה, תעזר האנושיות עזר גדול להתקרב לדעת השם ידיעה מהירה המקרבתה לאושרה הזמני והנצחי. במקום המחשבה השוממה, כן, זה שיממון, של ההתפרצות אל מהות האלוהות, תבוא בליבו מחשבה בהירה של המוסר הטהור והגבורה העליונה, קרי הפתיחות אל השלמות, לא הקיבוע בנפש. המתנוצצים מהאור האלוהי וקשורים תמיד במקורו, שהיא אותה מחשבה בהירה, מתווה לאדם את דרכי החיים ומציגתו באור השם. הרוח החזק יבוא מארבע רוחות, שימו לב, הרב מדבר פה על פסוק, מארבע רוחות בו ירוח ופחי בערוגים הללו וחיו. יש כאן העמקה עכשיו לכל המושג הזה של תחיית המתים וגאולה. יש ביטויים בנביא שמדברים שיגיע היום ויבוא רוח משבר הרים, מפרק סלעים, יהיה פה משהו שסחף, שיניע את כל העולם, יזעזע את כל העולם. מארבע רוחות, ארבע רוחות זה ביטוי לכל צדדי המציאות, זה יגיע מכל כיוון אפשרי. מה? משהו שרוח שתכריח את המתים להתעורר. מה זה תחיית מתים? הזכרנו את זה פעם, אני חושב, בשיעורים האלה. בדרך כלל מקובל לחשוב תחיית מתים, שוב, זה משהו שביום מן הימים המתים בקבר יקום. שוב, אם יש לזה פשט או לא פשט, יש לזה ויכוח. אבל ברור שהעומק של תחיית המתים זה הנקודה הזו. מוות זה לא רק הפסקה פיזיולוגית של הגוף. מוות זה חוסר חיים. בלי למחות, זה עצירה של האין סוף. זה חוסר שלמות. החיית מתים, העיקר שאנחנו אומרים בחיי המתים, שאנחנו מתפללים כל יום ואומרים את זה ב-13 כאמונה של הרמב״ם, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים, קרי שכל החסרונות יתוקנו, שכל צדדי המוות במציאות יתחיו ויופיעו, כל צדדי החיסרון יושלמו. במילים אחרות, אדם כל שנייה ושנייה הוא מחיה מתים. כן, לכן אנחנו אומרים את זה בתפילה בלשון הווה, ברוך אתה השם, מחיה המתים. כל שנייה המתים מתחיים. איך? בזה שאתה מוסיף שלמות בעולם הזה. שלום אומרים חז"ל, מי שלא ראה את חברו 12 חודש, מברך ברכת מחיה המתים. 12 חודש לא ראיתי את חברי, החבר שלי נשכח מהלב שלי, הוא הומת בלב שלי, אני רואה אותו מחדש, מתחיה המפגש בינינו, זה סוג, זה ניצות של החיית מתים. בסדר? צדיקים, כתוב, הם מחיים את הרשעים. זה שהצדיק מצליח לקדם את הרשע, להופיע בו סוג של שלמות, זה גם ניצוץ של תחיית המתים. זה שאדם בונה עכשיו משהו חיובי בעולם הזה, הוא לקח את הדומם שהיה בסוג של חיסרון, סוג של מוות, סוג של איכות חיים נמוכה, והפך את זה עכשיו ליצירה יותר משוכללת, הוא החיה פה את המתים. הוא עוד יותר הרחיק את המוות והוסיף חיים לעולם עד הימים, אשר בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוהים דימם על כל פנים. זאת אומרת, לעתיד לבוא שיהיה איזה הופעת שלמות כזו שכבר צדדי המוות כמעט ולא יורגשו. זה הרעיון. והדבר הזה גם במישור הכללי של עם ישראל. מה זה הגאולה של עם ישראל? כן, אנחנו מבינים, הגאולה זה חזרה פיזית של עם ישראל לארץ ישראל. מארבע רוחות עם ישראל ישוב והתקבץ לארצו, וזה חזון העצמות היבשות של יחזקאל. הרב פה מסביר את הדברים בצורה מופשטת. מה זה הגאולה של עם ישראל? בוא נגיד, מה זה עיקר הגאולה של עם ישראל? שמארבע רוחות התחדשו מושגי האמונה. השיבה הארצית של עם ישראל היא רק סימפטום לשיבה הרוחנית של עם ישראל אל המקור שלו, אל ההבנות העמוקות של דעת אלוהים. הרוח החזק יבוא מארבע רוחות ויקים בסערתו בעל כורחם את הקבורים בקברי החלחלה של האלוהות הדמיונית החולנית. בסדר? יבוא פה רוח שיכריח את האנשים לצאת מהקברים הרוחניים שהם קבורים בהם. הם רשעים בחייהם קרויים מתים. עוד פעם, אדם שהוא חי מבחינה פיזית, אבל הוא מת מבחינה רוחנית, הוא מקובע, הוא אדם קטן, בטלן, לא מופיע את השלמות. יבוא פה משהו ויטלטל את האדם, בין אם ירצה ובין אם לא. ואת כל עם ישראל ואת כל העולם כולו זה יטלטל. בסדר? אם כמובן זה יעשה בצורה חיובית, אז הדברים גם לא יצטרכו לבוא עם כזה שבר. אבל אם לא, אז לא. הקדוש ברוך הוא ישיג את שלו. שאלה אם זה קשה או קל. עדיף שזה יהיה קל. שאלה טובה. תחיית המתים פיזית, שהמתים יקום מהקבר. שאלה טובה, מה הכוונה בדיוק? מה תעשה עם בן אדם שחלילה התפוצץ ולא נשאר שום דבר מהגוף שלו? זה מקרה חריג. מה יקרה עם אדם ש... נפטר בלי יד ויקום עם יד. כן, אמרתי, אבל אנחנו נשים פה לדברים שאין לנו כל כך מושג איך הם יהיו. לא יודע. יש, נכון. כן, אמרתי שאני לא יכול לומר שלא. אני רק אומר שזה, לא רוצה להיכנס לזה, כי זה נושא ארוך שהוא דורש פה בירור. יש ודאי ראשונים שמסבירים את תחיית המתים כפשוטו. יש כאלה שלא. אבל מכל מקום, ברור שמה שחשוב שאתה מברך היום, ברוך אתה שמחיה מתים, זה בעיקר לכוון על הדבר הזה. על החיית, החיית מתים שכל רגע ורגע אתה חלק ממנה. בסדר? זה הרעיון. כן. שאלה אבל איך זה יהיה בדיוק, אתה מבין? אדם נפטר צעיר, הוא יקום צעיר, אדם נפטר מבוגר. נכון. כן, כן, אני אומר, אז זה מדרשים, שאלה אם להביא אותם כפשוטם או לא. אני אומר שוב, אני לא מכריע בזה, כי יש איזה מחלוקת. רק אומר שבין כך ובין כך, מה שחשוב לנו, ואין, להתעסק כל עכשיו בעולמות ובעידנים שאין לנו שום מושג איך הם יראו. אני אומר, אז זה העיקר, על מה שאתה, זה מה שאני רוצה להגיד, שהשלוש עיקרים של הרמב״ם מדבר על הנקודה הזו, בעומק העניין. אתה מבין? זה העיקר. אתה אומר, אני מבין מתוך שנת חיית המתים, אתה מכוון לזה, שהמציאות כולה תתוקן. האם בפועל איך זה יהיה בדיוק? לא יודע. ובינינו, זה לא כך חשוב.
אומרים שזה חלק מהאופטימיות של...
נכון. בדיוק. זה האופטימיות. מה זה תחיית המתים? שהכל המוות ייבלה. הכל ילך.
לא שזה... אני שמח לקום לתחייה, אבל...
אתה עוד לא מת, אחי, מה נסגר איתך?
לא, אני אומר...
אתה כבר רוצה לקום לתחייה. זה היה פליטה פרודיאנית. כן, כן. מה אתה עושה עם אלה שהם עשו גלגול נשמות והם מתו כמה פעמים? כן, אמרתי, מה, אנחנו אנשים פשוטים, אני יודעים מה, איך אנשים יקומו לתחייה, לא קומו לתחייה, בחייך. זה, ומה עושה? כולם קבורים בתכריכים, מה עם הבגדים שלהם?
מה הבעיה? אתם
עשרים בגדים בסין. יש דברים שאנחנו פטורים מלדוש בהם, אתה מבין? אנחנו עסוקים במה שיותר רלוונטי אלינו. אופטימיות, הכל, מה שחשוב באופטימיות זה לדעת שהכל יתוקן. וכל אי פעם כאב שחווית בחייך, כל איזה משבר, כל נקודה, הכל בסופו של דבר ישלם ויתוקן. זה הרעיון של תחיית המתים. בסדר? כל איזה שאיפה שלא מומשה, כל איזשהו רעיון שהתחלת ולא סיים, כל איזה נגיעה שלך בעולמות שלא באו לידי מימוש בחיים האהובים שלך ב-70, 80, 90 שנה האלה, הכל ילך ויופיע בפרספקטיבה של הנצח. זה מה שחשוב לנו. בסדר? לכן אומר הרב, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם. שימו לב, זה הפשט. מה זה פתיחת הקבר? ידיעת השם. וידעתם כי אני השם, זה פתיחת הקבר. בסדר? ללמוד מאמר יסור מרקים זה נקרא לצאת לתחיית מתים. לצאת מהקבר, לצאת מהתפיסות המקובעות ולצאת הלאה. כן. כן, זה הפשט. אני חושב שהרב קוק פה משבץ את הפסוק הזה פה כהסבר למה שהוא אמר קודם. מה עומק הפסוק הזה, וידעתם כי אני השם פתחי את קברותיכם? שידעתם כי אני השם. זאת אומרת, אתם תדעו מה זה השם. זה לא איזה מאורחת פעמית חיית המתיבדים, זה משהו מתמשך. כל שנייה אתה יוצא יותר מהקבר ויודע יותר את השם. יודע יותר את השם, יוצא מהקבר. זה עומק הרעיון. והילתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. יתאר רוח הפרצים של הכפירה את כל השחי, שחי זה הלכלוך, שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. שוב, באמונה עצמה היא שלמה, אבל ברוח התחתון, בהבנות המוקשמות של האמונה, את הלכלוך הזה, זה המטרה של הכפירה, לסלק את זה. ובתוך כך יתארו השמיים ויראה האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה שהיא שירת העולם ואמת העולם. טוב, מה? נכון? נראה לי אפילו שלא, יש עוד כמה דקות, אבל נראה לי שבשביל להתחיל את הפסקה הבאה, שוב זה נושא חדש, אז מה זה? מה לומדים מה? פסקה הבאה, לא, זה פשוט המשך של המאמר, אבל אתם רואים, יש פה אפילו קו הפרדה, שהרב פה מתחיל איזשהו... מה שהולך בפסקה הבאה זה א', להסביר שוב בירור מחדש של המושג תשובה, שזה זה, והעיקר זה שהרב מתמודד בסוף המאמר, זה בזאת שם נעשה כבר שבוע הבא, עם הכפירה הגדולה מכל, שזה הכפירה של שפינוזה, ואיך היא עיצבה את העולם החילוני, ואיך מתנערים ממנה. בסדר? In the next, איך זה הולך? In the next chapter of יסורים ומרקים, שפינוזה. To be, next to be.